זה נושא לפני עצמו. טוב, אנחנו היום נסיים את נסיים בשעה טובה את הנושא הזה שנקרא גאולה. כלומר, לא נסיים, אלא נסיים את המעגל שאנחנו לומדים. זה הכוונה. אז מה שבעצם אנחנו אמורים לעשות זה לגעת בשני פרקים. פרק אחד, הפרק שנקרא דברים המקרבים את הגאולה. איזה פרק זה בספר? כן, נתיב 8, מה שקראנו פה, פרק ח', נושאים, עניינים המקרבים את הגאולה, והפרק האחרון כאן בספר, גאולה שלישית אין לה הפסק. אז אנחנו נתחיל בעמוד 166. אז קודם כל, חלק מהדברים ראינו פה. חלק מהדברים אולי לא נגענו, אבל את ה... את הצד המרכזי של הדברים ראינו. כלומר, ראינו שהדבר המרכזי שיכול לקרב גאולה, להביא גאולה וכו', הדבר הזה הוא תשובה. כפי שאנחנו מכירים, הזכרנו את זה בעמוד 166 למטה, גמרא מסכת סנהדרין, לאחר שהגמרא מחלקת בין שתי אפשרויות הגאולה, גאולת ביתה וגאולת אחישנה. כלומר, אם אנחנו זוכים, כלומר זכאים, כלומר עושים תשובה אחישנה, אם אנחנו לא זכאים, לא זכינו, אז ביתה. וכבר הזכרנו דברי הגר"א, שהגר"א אומר שזה לא או זה או זה, אלא זה גם זה וגם זה. כלומר, גם בתקופה שהגאולה היא ביתה, כי אנחנו לא זכאים, כלפי חוץ, הקדוש ברוך הוא יקפיץ את התהליך, יחיש את התהליך, גם כשזה ביתה, אחישנה. אז רק הגמרא שמסכמת את העניין הזה, ממש הקטע האחרון למטה ב-166, רבי יהושע בן לוי מסופר שם בגמרא, הלך לשאול את המשיח מתי הוא יבוא, ואז הוא אומר את הגמרא כך: אזל לגבי, הלך רבי יהושע בן לוי לאחר שפגש את אליהו הנביא, שאל אותו איפה נמצא המשיח, אמר לו במירון. הלך רבי יהושע בן לוי למירון, פגש את המשיח, אזל לגבי, אמר לי שלום עליך רבי ומורי. אמר רבי יהושע בן לוי למשיח: שלום לך רבי ומורי. אמר לי: שלום עליך בר לוי. אמר לי: למטה תימר, מתי יבוא אדוננו? מתי קעת אמר, זה מכאן המקור, מתי קעת אמר, זה פה המקור של הגמרא. אמר לי: למטה תימר. אמר לי: היום. אמר לו המשיח לרבי שם לוי: היום אני בא. טוב, חיכה יום, חיכה יומיים, שלושה, חשב אולי הוא לא כיוון השקיעה, משהו כזה, ראה שהמשיח לא בא. חזר לאליהו הנביא, ששלח אותו למירון לפגוש את המשיח. אתה לגבי אליהו. אמר לי, תודה רבה. אמר לי: שיקור כשיקר בי. המשיח שיקר לי. דאמר לי: היום עתינה, ולא אתה. אמר לי שיבוא היום, וכבר מזמן עבר היום, ועוד לא הגיע. אמר לו אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי: אתה לא הבנת מה הוא התכוון. אחי, אמר לך, היום, אם בקולו תשמע. אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שהגאולה איננה תלויה בתשובה. אבל אם הפרק הזה נקרא דברים המקרבים את הגאולה, ודאי שהתוכן או הערך שיכול לקרב את הגאולה, זאת תשובה. עכשיו אנחנו לא נפתח את הנושא מה זה תשובה. תשובה באופן כללי נאמר, זה החזרה לעצמיותנו. כלומר, להביא את העולם ואת עצמנו למקום שהוא באמת. כלומר, לחשוף, להוציא מהכוח לפועל את מה שקיים בנו. זה נקרא תשובה. ולכן באמת, רק נקרא כמה, ב-167 כמה מקורות, גמרא מסכת יומא, ראינו, אמר רבי יונתן: גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, שנאמר: ובא לציון גואל, מתי? ולשווה פשע ביעקב. וכן הרמב"ן כותב בפרק השכיל עבדי, בפירוש שלו לפרק השכיל עבדי בכתבי רמב"ן: וראו להם לישראל להיות בוכים ולהתפלל לפני השם לילה ויום שיכפר על עוון ישראל, ויחיש קץ הגאולה, כי המשיח בתשובה יבוא מיד. וכן הרמב״ם שהזכרנו כבר בלכות תשובה: כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. והזכרנו את הכסף משנה, אין הכוונה שזה תלוי בתשובה, אלא, אומר הכסף משנה, מה מקור הדברים של הרמב״ם, הגמרא ביום אשרנו מקודם, פרק יום הכיפורים: גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. והסיכום, ככה היה אפשר לסכם בכל מיני כיוונים, אבל פסקה אחת בספר אורות התשובה: על ידי התשובה הכל שב לאלוקות. על ידי מציאות כוח התשובה השורה בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוקית. וכו'. אם כן, תשובה. אז מה הדבר המרכזי שיכול לקרב את, 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 את גאולתנו? התשובה. ואם אתם זוכרים, אז אמרנו כמה פעמים, שהתשובה, כשאנחנו נאמר על תשובה, אנחנו לא נאמר על תשובת כלל ישראל. גם על תשובת פרט ישראל. כפי שראינו בספר אורות, הזכרנו את זה. הזכרנו את זה הרבה פעמים, נראה לי לפחות 10 פעמים הזכרנו את הנקודה הזאת. בסוף ספר אורות, אורות ישראל, בעמוד קוף סמך ה' למטה, כלומר פרק ח', פרק ז', פסקה י' ז', אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר, כלומר אי אפשר לדבר על תחייה לאומית כלל ישראלית, גאולה לאומית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה, כלומר, תשובה. ועל כן, תחיית הנשמות, התחייה של כל אחד מהפרטים בעם ישראל, בתללי תחייה אמיתית, בתשובת אמת, תשובה של תורת ארץ ישראל, הרי היא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. כלומר, מה שמעכב את הגאולה הלאומית, זאת אי התשובה של הפרט. כלומר, ברוך השם, מכון מאיר. מכון מאיר. מה?
לא,
לא. צריך לפעול בשני המסלולים. לכן, כשאנחנו מדברים על דברים המקרבים את הגאולה, דבר ראשון, תשובה. ותשובה במובן היותר כולל, היותר עמוק, היותר מקיף שלה. והתשובה הזאת היא מקיפה את הכלל ואת הפרטים. רק עוד משפט אחד, כי אולי אני אכוון לתשובה לשאלתך. ראינו שהתשובה המרכזית שאותה אנחנו צריכים לפעול, זה לא רק תשובת היחיד במובן של חזרה בתשובה, בערך השלם של התשובה, אלא כפי שכתוב פה, בעמוד 176 ואילך, ח', עוד דבר שמקרב את הגאולה, והיא בעצם אולי התשובה היותר שלמה, העלייה לארץ וההתיישבות בה. כלומר, כל העיסוק בסוגיית משיח בן יוסף. כל מה שלמדנו פה. בסדר? אולי נקרא כמה מקורות רק כדי לראות 177 למעלה. ילקוט שמעוני, רבי שמעון בן מנסיה אומר, אין הקדוש ברוך הוא מראה סימן גאולה לישראל עד שיחזרו ויבקשו הדברים אשר מעשו בימי רחובעם, א', מלכות בדוד, ב', מלכות שמיים, ג', בית המקדש. והארץ אשר מעשו אבותינו, שמר והם עשו ארץ חמדה. ברגע שיש חיבוב הארץ, עד כדי חיבוב בפועל, כמו שראינו ברבנו בחיה, אם מבקשים אתם להיגאל, בקשו רחמים לפניו ושובו מן הגלויות ובואו לירושלים. זאת תשובת הכלל? זאת תשובת הכלל. זאת תשובת הכלל. וכמו שראינו ברבי יהודה הלוי בסוף ספר הכוזרי, גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר ולא ספק, והוא מקרב את בו תקוותנו. כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחנה קיבה מועד. מדוע? כי רצו אבניך את אבניה ותפרחוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה. כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית שוקה, עד אשר יכוננו בפועל, יכוננו את אבניה ואת הפרה. למדנו את כל זה, לא נחזור על כל העניין, אולי שני מקורות למטה. כל התור, תיקון רב לחטא המרגלים צריך להיות על ידי גאולת ירושלים ובניינה, ועל ידי הפעולות לקיבוץ גלויות. והרב תורך תנאי בני שמחה, ועל פי זה תבין שהגאולה תלויה רק בחיבה שאנו מחבבים ארצנו הקדושה, ולפי החיבה שאנו מחבבים אותה, ככה תתקרב הגאולה.
אז אי אפשר אחד בלי השני?
זה אחד תלוי בשני. ושניהם ביחד.
זה יכול
לחזור עמוד? לזה נגיע עוד חצי שעה. נגיע לזה עוד מעט. אולי פרק אחרון רק, מקור אחרון בפרק הזה, 178, דרך הבניין בספר חזון הגאולה של הרב קוק, מאמר דרך הבניין, גדולה עלינו החובה לעורר את האהבה הישנה לציון. אהבת ציון וירושלים, עוז חיבת ארץ הקודש, תרוץ אורח ותאיר כשמש בגבורתה את כל נאות יעקב בחבלי אדם, בפועל. ואבותות אהבה תמשכם כולם, כל בניה לארץ חמדה לבית חייהם. מי יוכל להיפטר? להגיד, זה לא עסק שלי, אין לי אחריות בזה. מי יוכל להיפטר מלסבב מצידו, כל אחד לפי המדרגה שלו, תוספת ברכה ומהירות ישועה לעורר לבבות, לשוב לאדמת הקודש, לנחלת השם, להתאחז בה, לישבה בעסקים ובניינים, בקניית קרקעות, בנטייה ובזריעה, ובכל מה שהוא יסוד לחיי יישוב נכון ומסודר. טוב, כל זה למדנו בעריכות, אז אין טעם לחזור. כלומר, הדבר המקרב את הגאולה הוא תשובה. מה האופי של התשובה? משיח בן יוסף. כלומר, עלייה לארץ ישראל ובניינה. יישוב, כיבוש, יישוב ופיתוח. ברמות המעשיות. כמובן, זה לא סותר את תשובת הפרט כפי שראינו מקודם.
היא הכרחית?
היא הכרחית. עכשיו כמה צדדים, לא הייתי אומר פרטיים, אבל עם התוצאה של כל מה שאמרנו. אז אם אתם תסתכלו, 167, תפילה, אמונה, טוב, זה כללי, אחדות ישראל, צדקה, לימוד הקבלה, לימוד התורה, ציפייה לגאולה, כל הדברים האלה זה מצטרף תוך כדי זה. אז בואו נלך לפי הסדר, למרות שאולי הייתי צריך לסדר את זה לא לפי הסדר, אבל רק כדי לראות את המקורות. תפילה. אז קודם כל באופן כללי. אמר להן, אומר המדרש בתנחומה, אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, אבו זעירין בתפילה, 167 למטה, לפי ההוצאה שלפניי. פרק ב', אבו זעירין בתפילה שאין מידה אחרת יפה ממנה, והיא גדולה מכל הקורבנות. עד לאן זה מגיע? עד, האמת שיש הרבה מקורות, אבל בואו נראה אולי את הפסיק תרבתי, בעמוד 168. למנצח על נגינות שימה אלוקים רינתי, האזינה תפילתי. אמר לו דוד המלך לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, עד מתי יהיו בניך משועבדים, ואין אתה שומע תפילתי? והיא חדשה לך, מה, וזה חידוש בשבילך, שאתה צריך לשמוע על התפילה שלנו? הרי, כבר זה קרה כל ההיסטוריה. לא כבר במצרים קרינו אותך, צעקנו אליך, וענית אותנו. כמו שכתוב, והנחו בני ישראל מן העבודה והיזכו, והתוצאה הייתה, הוא כתיב, ואת צעקתם שמעתי. וכן על הים, ועד שלא עמדו להתפלל, אמר להם, מה אתם צועקים? כבר שמעתי תפילתכם. כמו שכתוב, ואומר השם, משה מה תצעק אליי, וכן בעמלק. קראו המקום ומיד ענה אותם, כמו שכתוב, וידר ישראל נדר לאמור, אם נתון תיתן, וישמע השם בכל ישראל. וכן ממש שמואל, כשבאו פלישתים עלינו, קראנו אותך, וענית אותנו. כמו שכתוב, ויצעק שמואל אל השם בעד ישראל ויענהו השם. וכן בימי שלמה, כשנתפלל לפניך מיד ענית אותו באש, כמו שכתוב, ויהי ככלות שלמה להתפלל וכו'. אמר לו דוד, ריבונו של עולם, כשהיו בניך בבית המקדש, היו קוראים אותך ואתה עונה להם. עכשיו כשאנו מפוזרים בגולה, אתה עונה אותנו. כמו שנאמר, מקצה הארץ אליך יקרא. ריבונו של עולם, בני ביתך ושכננו בתוכו, מקצה הארץ אליך יקרא. מה כתיב אחריו? אגורה באוהליך עולמים. טוב, מחילתא דרשב"י, שמוע אשמע צעקתו, הפסוק אומר בתורה, בפרשת משפטים, אבא יהודן איש ציידן אומר, משום רבן גמליאל, מניין שלא יאמר אדם, איני כדאי שיתפלל על בית המקדש ועל ארץ ישראל. יבוא אדם יאמר, מי אני? אני אדם פרטי, בית מקדש, ארץ ישראל, זה עניין כלל ישראלי, זה גאולה. אני אדם לא נקי, לא טהור, לא ראוי, לא מתאים. לא, תלמוד לומר, שמוע אשמע צעקתו. עד כדי כך. וראינו כבר בזוהר חדש, שאפילו כנופיה אחדה, קהילה אחת, שהתפללו בכוונה שלמה ובתשובה, יוכלו לעורר הגאולה. תראו את המבית בספר בית אלוקים. אומר המבית, תפילת יעקב, ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש. אומר המבית, כל תפילה שכל אחד מאבותינו פעל פעולה ביחס לגאולה אחת. כלומר, ועניין כוונת תפילת יעקב אבינו בזה המקום, הוא תפילה על גלותנו זה האחרון. כלומר, כי גלות מצרים וגאולתן היה מצד אברהם אבינו, וגלות בבל וגאולתן מיצחק, וגלות זה וגאולתנו מצד יעקב. וזה שאמר יעקב, אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, ואני לא התפללתי, והמקום הזה הוא בית אל והוא ירושלים, וכמו שהם התפללו על בניין ירושלים ובית המקדש, כותב המבית, ונתקבלה תפילתם בבית ראשון ובבית שני, רצה הוא, יעקב אבינו, להתפלל על בניין ירושלים ובניין בית המקדש העתיד, בית שלישי, ולזה הייתה תפילתו זאת קרובה לביאת השמש, לשקיעה, שהוא רמז לגלות הארוך הזה, ולכך אמרו תפילת ערבית רשות, כי זאת הגאולה, שאנו מקווים היא רשות בידינו, בכל יום, אם בקולות תשמעו, מה שלא היה כן בגאולת מצרים, שנאמר בפירוש זמן הגלות, 400 שנה, וגלות בבל גם נאמר בפירוש, 70 שנה. אבל גלות אחרונה, לא נאמר הזמן. ובמה זה תלוי? בנו. אבל גלותנו הוא ארוך מצד וקצר מצד. הוא ארוך מצד, כי אין איזה סוף, אין איזה קטע, כבר לא קבע תאריך, אבל זה קצר מצד שני, כי זה תלוי בנו. בתשובה. והתשובה היא עלייה לארץ, כמו שראינו. והתשובה היא, נראה, גם התפילה. הקיצור הוא, הקיצור, כלומר סיכום, שכל זמן שנחזור בתשובה לפניו ונשמע בקולו, יגאל אותנו. כמו שאמר אליהו, היום בקולו תשמעו, שראינו מקודם. טוב, עוד משפט אחד, רק אולי קצת יותר עמוק מזה, או יותר עמוק בהבנה שלנו, שנייה אחת, תורות הקודש. מה זה תפילה בכלל? התפילה, אנחנו לא נפתח פה את כל הסוגיות האלה, כי זה לא המיקוד, רק כדי להכיר. התפילה היא האידיאל של כל עולמים, אומר הרב. כל ההוויה כולה, למקור חיה היא הורגת. התפילה, כפי שכותב הרב בתחילת עולת ראייה, היא התעלות הכל. החזרה של הכל אל המקור. החשיפה של המקור. כל צמח וכל שיח, כל גרגיר חול וכל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, נסתרים, כל קטני היצירה וכל גידוליה, שרקי מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות שביש וכל כללותו, הכל עומה ושואף, הורג ושוקק, לחמדת שלימות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור והכביר, שבא לידי ביטוי בתפילה. והאדם הוא כולל בקרבו את כל התפילות של כל היש. כן.
זה עובד דם לחזון שהגלות האחרונה תארך לפחות 1,000 שנה.
איפה זה כתוב? תראה לי.
אז אתם, הגאולה, אז התשובה והתפילה, הדברים שהם רצויים לגאולה או שהם הכרחיים?
גאולה לא תלויה בתשובה. אבל אם אנחנו רוצים לקדם, לקרב, לכן הפרק הזה נקרא הדברים המקרבים. אם אנחנו רוצים לקרב את הזמן, ורוצים לקרב שהצורה תהיה צורה יותר נעימה, פחות אני ורוכב על חמור, יותר מנני שמיה, תלוי בנו. מה תלוי בנו? עלייה לארץ, פיתוח הארץ. תרף נראה ציפייה לגאולה, תרף נראה אחדות האומה. תפילה. צדקה.
אבל
בשביל שאנחנו
רואים הרב, יש כל מיני דברים, תהליכים שצריכים להיבנות בזמן, כמו
זרע בהמה וזרע אדם.
זרעים, לדוגמה.
נכון.
מחנות שצריכות להשתכל.
זה מקרב, זה מה שהגרה התעקש, בעיטה הכי שנה. אתה צודק, בעיטה הכי שנה. יש בעיטה, אבל יש קפיצה דרך בתוך הבעיטה. כן. למדנו את זה כבר, לא נחזור בשבילך. למדנו את זה, אני לא רוצה לחזור את זה בשבילך. אני אדבר אחרי זה אם תרצה. בסדר? כן. לא, עוד פעם. הגאולה זה תשובה של משיח בן יוסף, שמשיח בן יוסף, הזרועות שלו מגיעים עד תשובת הפרט של כל יחיד.
אבל אם יש, אופי שכולה עלייה לארץ,
אז למדנו שהגאולה תהיה אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים.
לא, אבל אז מה קורה עם הקירוב? יש חיסרון בקירוב.
הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, מה אתה דואג? בוא נשאיר משהו לאליהו הנביא ולמשיח.
אני מרגיש שכאילו שנעלם איזשהו דגש על התשובה במובן המצומצם, לא במובן של משיח בן יוסף.
נעשה סדר, נעשה סדר. אני חושב ההערה של אוהד היא מאוד חשובה. תהליך הגאולה הוא תהליך כלל ישראלי, ולכן המהלך הוא מהלך כלל ישראלי. הכלל היותר כולל, הוא כולל את כל הפרטים. כלל צריך לפרט. זה אחד מי"ג מידות כידוע. עכשיו, האם הכלל תלוי בפרט? התשובה היא לא. אבל האם הכלל ייבנה יותר נכון על ידי גאולת הפרט? ודאי שכן. אם אנחנו לא נעשה זה לבדנו, הקדוש ברוך הוא ייצור את התהליכים הטבעיים והניסיים לעשות את זה. כלומר, בואו נדבר עכשיו ברמה של ילדים. שורה אחרונה, מה יהיה בסוף? בסוף כל עם ישראל יהיה בכל ארץ ישראל, על פי תורה שלמה, תורת ארץ ישראל, וכל הסדרים המעשיים של כל המשפט הגדול הזה שאמרנו עכשיו, מקדש, כהונה, נבואה, מלכות וכו', סנהדרין, כל זה יהיה בצורה שלמה. האם זה יופיע מתוכנו על ידינו? האם זה יופיע משמיה, בנס גלוי או נס נסתר? האם זה יופיע מתוך איזשהו תהליך, נקרא לו חיובי, פחות כואב, יותר משמח. האם זה יופיע מתוך תהליך שלילי, כואב, אני ורוכב על חמור, זה תלוי בנו. אני אומר לעצמי את זה. זה מזכיר קצת הגמרא של ביתה אחישנה, אפשר להמשיל את זה, שהגאולה היא בעצם, היא ודאית. אלא יש עכשיו שתי אפשרויות, איזה גאולה אנחנו בוחרים. כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי מגירות לגאולה. הוא אומר, תשמע, יש כאן גאולת, יש כאן מגירת אחישנה, יש כאן מגירת ביתה. עכשיו תחליט איזה מגירה אתה בוחר. אתם בוחרים מגירת ביתה, בתוך המגירה של ביתה יש את התוכנית וצורת ההופעה של ביתה. אתם בוחרים מגירת אחישנה, יש צורת ההופעה של אחישנה. עכשיו, בגלל שחכמי ישראל ידעו ששחור לבן זה מסובך מאוד, זה מסוכן גם, וישעיהו הנביא פשט הפסוק, אני השם ביתה אחישנה, זה לא זכו, לא זכו. אמר הגר"א, כנציגם של חכמנו, אני עומד על הפשט של הפסוק. ששתי המגירות האלה יהיו ביחד. כלומר, גם אם אנחנו נפתח את המגירה של ביתה, המגירה של אחישנה תצטרף למגירה הזאת. אז האם הגאולה היא תלויה בגאולת הפרט? לא. האם האופי של הופעת הגאולה תלויה בגאולת הפרט? ודאי. ודאי. לכן אני מסכים עם מועד, באופן מסוים, אנחנו לא הייתי אומר מזערנו, אלא לא מספיק נתנו דגש לנקודה הזאת. כשנגיע בעזרת השם מיום ראשון ואילך ללמוד על תורה, אז אנחנו נתמקד מאוד בנקודה הזאת. כלומר, אחרי שלמדנו מה זה ישראל, עכשיו הגיע הזמן להשלים בדיוק מה שיועד אומר, מה זה תורה. ואיך התורה היא הגילוי הבלעדי להופעת החיים שנקראת ישראל, לסגולת ישראל. כלומר, אין דרך לגלות צורת ישראל בלי תורה. זה לא הולך, אין דרך אחרת. לכן אתה צודק. אבל גם מה שאנחנו אומרים זה צודק. בסדר? טוב.
גאולת הפרט זה גאולה
תשובה ומעשים טובים, זה לקודש? תרשה לי לענות לך בתשובה מתחמקת. תשובת הפרט זה כל מה שכתוב בורות התשובה. ודאי, יש שם הרבה פרקים על תשובת הפרט.
על הכלל
גם? גם תשובת הכלל. ותשובת הפרט מתוך הכלל. אלון, שואל שאלה אחרת. נגיד שכל עם ישראל חוזר עכשיו תשובה פרטית. תהיה גאולה או לא? אני מקצין את שאלתך. התשובה היא... תראו, בואו נאמר את אולי בצורה אחרת. הרב כותב במהלך האידאות שאנחנו צריכים שלושה בתי מקדש. למה? כי בבית ראשון נבנה הכלל. מה קרה? שכחנו את הפרטים. בית שני נבנה הפרט. מה קרה? נבנו הפרטים. מה קרה? שכחנו את הכלל. בית שלישי הוא יהיה בית שהוא כולל את בית ראשון ובית שני. הוא כולל את הכלל ואת הפרטים. הרב שם מעריך בזה. במהלך האידאות. עכשיו מדבר על זה.
אבל לא, עוד פעם, השאלה מבחינת שהרב אומר תשובת הפרט, עוד פעם, זה משהו שזה גם ארץ ישראל.
אתה רוצה לשמוע מהם דברים ברורים? עד שכל יהודי לא יחזור בתשובה לפי הערך שנקרא תורה באמת, יש לנו בעיה. זהו. אין הנחות. קבל עם ואינטרנט. אין הנחות. זה חייב להיות ברור. אבל האם זה תלוי בזה? לא. האם הגאולה תופיע גם אם חס ושלום ישראל יהיו רשעים גמורים כדברי אור החיים הקדוש? כן. האם אפילו לא יש זכות בישראל? הרמח"ל? כן. האם הלכה שהגאולה לא תלויה בתשובה? כן, כרבי יהושע. נכון. אבל האופי שהגאולה תופיע הוא יהיה מסובך מאוד, כפי שאנחנו רואים.
הרב, ההגדרה של גאולה זה שיבת עם ישראל לארצו.
לא. לא. עכשיו הבנתי אולי מה אתה רוצה. ההגדרה של גאולה זה גאולה שנקראת השלב של משיח בן יוסף, וגאולה שהוא השלב השני, משיח בן דוד, וכל שלבי הביניים. זה נקרא גאולה. אבל התחלת עד גאולה, ההתחלה, זה כל מה שלמדנו כאן, משיח בן יוסף. ישוב כיבוש הארץ, ישוב הארץ. כל התור, כל ספר כל התור, מה שראינו. לכן כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו מדברים על גאולה בשלב הראשון שלה, וגאולה בשלב האחרון שלה, וכל שלבי הביניים בדרך. אבל הגאולה לא תתחיל, כלומר, גאולה, השלב הראשון שלה זה משיח בן יוסף. כשהגיע משיח בן יוסף, עכשיו נכון לדבר על גאולה. כשאנחנו חיים בתקופה כזאת, זה נכון לדבר גאולה. אז תכף נראה גאולה שלישית, אין לה הפסק. רגע, על מה אתה מדבר? שיבוא משיח בן דוד או שיתחיל משיח בן יוסף? תשובה, כבר למדנו, כל הספר. שיתחיל משיח בן יוסף. אז גאולה שלישית, אין לה הפסק. למרות שכלפי חוץ נראה שהכל מתפרק. אל תיבהל, אין לה הפסק. טוב, בוא נתקדם, רבותי. גימל, אמונה. טוב, צריך להבין גם מה זה אמונה. אז אנחנו למדנו מה זה אמונה, זה הנושא שלנו פה, בעניין אמונה. נכון? אמונה שווה, אמן. שווה אמת כן יהי רצון. שווה ישראל ותורה. לפחות, ההתחלה של משהו. אז עכשיו, עכשיו אנחנו מבינים מה זה אמונה, זה לא, אני מאמין שבסוף יבוא משיח, העולם יגיע לתיקון. אמונה ילדותית. זאת אמונה שאתה פעיל בה, ואתה מבין גם מה היא כוללת. ומתוך שאתה מבין מה היא כוללת, אתה פעיל בה. ולכן אומר, אומר רשי, לגבי הפסוקים בספר שמות, לפני קריאת ים סוף, אומר רשי, אין להם אלא ליסה, כנסו פנימה לים, שאין היום עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם, והאמונה שהאמינו בי, ויצאו לקרוא להם את הים, לקרוא להם הים. וכן בהלכות שמעוני למטה, 169 למטה, וכן אתה מוצא שאין הגלויות מתכנסות, אלא בשכר האמונה. אבל לא פעם, אמונה זה לא אמונה פסיבית, ילדותית. אני מאמין שיחכה לו בכל מה שיבוא. בשכר האמונה יבוא משיח. ומה אתה עשית בשביל זה? אמת כן היא רצון. אתה בכן היא רצון או באמת? איפה אתה? כל מה שלמדנו, כלומר, כל זה סיכום של כל מה שכבר למדנו. טוב, יש דבר מה לדבר. נדלג על אחדות ישראל, אני רוצה להגיע לזה תכף. צדקה. 172. למשל, בספר ישעיהו, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. ועד עולם קינת השם, ובצדקה ועד עולם קינת השם תעשה זאת. בפסוק שכולנו מכירים, פרק א', ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. או למשל בבא בתרא למעלה 173, תניה, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. הנה עוד פעם, מקרבת. עכשיו שאלה, מה זה צדקה? צדקה זה לתת צדקה לעני ברחוב? גם זה צדקה, זה ביטוי, אבל צדקה זה הרבה יותר כולל. שנאמר, כה אמר השם, שמעו משפט עשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. גמר מסכת שבת, אמר, אולי אין ירושלים נפדית אלא בצדקה. שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. וכן רמב״ם, הלכות מתנות עניים, שורה אחרונה, ואין ישראל נגלים אלא בזכות הצדקה, וכו'. טוב, והמצודת דוד על הפסוק הזה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, ההשבה מן הגולה תהיה הצדקה אשר יעשו. והרד"ק, תיפדה, כלומר, יפדו הם וישובו לה, ובצדקה שיעשו, ישובו לה הגולים ממנה. אומר כאן המהר"ל לסוד גדול, מה זה העניין של הצדקה? מה זה צדקה? מה ההבדל בין משפט לבין צדקה? אומר המהר"ל יסוד גדול, אין ירושלים נפדית אלא בצדקה, כי ירושלים שהיא תחת רשות האומות, אין נפדית מרשות האומות אלא בצדקה. כלומר, כי הצדקה היא רחמים. דין, משפט זה דין. צדקה זה לפנים משורת הדין. ובמידת הרחמים נפדית ירושלים, שהייתה כאלמנה אשר יחיק השם יתברך ממנה, ואינה נפדית רק במידה שהיא התחברות הפך הריחוק וההבדל. ובכל המידות אין חיבור, רק הרחמים, שכאשר מרחם על אחד, מתחבר אליו, והוא מרחם על דבר שיש לו קישור אליו, כי רחם אבל בני. אם אנחנו מתנהגים עם העולם ועם עצמנו, אחינו בני ישראל, במידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו במידת הדין. רואים להיגאל? לא רואים להיגאל. אבל אם אנחנו מתנהגים במידת הרחמים, מבחינת צדקה, לפני משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו לפני משורת הדין. היות ואני חפץ בגאולתם, איני מביט על עבודה זרה שלהם, מה שראינו. מדלג על הערים, מקפץ על הגבוהות. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איזשהם רחמים מינימליים, מבחינת צדקה. ולכן אומר המהר"ל, ולפיכך אמר, אין ירושלים נבנית רק בשביל צדקה, כי הצדקה היא מכוח רחמנות שיש לו על אחר. וכל רחמנות הוא קישור וחיבור אמיתי, שלא תלוי במצבים מעשיים משתנים. עד שהם ביחד לגמרי. ודבר זה הוא פדיון ירושלים, להיות השם ידבר חוזר לירושלים, להיות בירושלים. וזהו הפירוש כאשר תבין, ויש לך להבין איך הצדקה היא פדיון ירושלים, שהיא תחת רשות האומות, ועל ידי הצדקה שהיא חיבור ביחד, נפרדת מרשות האומות המבדילים, ואבין זה כי אז אנחנו מתחברים אליה. טוב, יש את הרבה מה לעיין בדברים, רק קולטים ככה את הרסיסים.
מה ההבדל, כשאומר החיים, מה ההבדל בין חסד ורחמים במובן הזה, גם ביחסים?
דין זה דין גמור, חסד זה חסד גמור, רחמים זה חסד בדין. דין זה דין גמור, חסד זה חסד גמור, רחמים זה הממוצע.
שמה זה אומר?
שהדין יופיע בחסד.
בתור
החסד
שאתה עושה, הוא יגיע למצב שלו,
להשלמה
שלו?
שהקב"ה לא ויתר על הדין. כל האומר הקב"ה ותרני ותרו מאב. אלא הדין יופיע ברחמים וחסד. הרמח"ל בספר מסילת ישרים אומר שדין הוא כולל שלושה חלקים. קודם כל, דין זה מיידי. כלומר, אדם עשה מעשה לא נכון. אז אם שופטים על פי הדין, זה עונש מיידי. ב', זה עונש שכולל את כל העונש. אדם קרב את ידו אל האש. קיבל קביעה על המקום או נותנים לו מועד ב'? על המקום. ב', הקביעה אומרת, האש לא אומרת לו, טוב, נחלק לך את הקביעה למדרגות מדרגות. היום תקבל קצת, מחר עוד קצת. זה בבת אחת. ג' אין אפשרות לתשובה. קרבת את האש, נכוות. זהו. סלח לרופא. דין זה מיידי, הכל, ואין תשובה. רחמים בדין, יש הקדוש ברוך הוא מעריך פה, לא מיידי. ב', מחלק, מפזר. ג', יש אפשרות לתשובה. כך מסביר הרמח"ל מסילת ישרים, פרק ד'. טוב. הלאה. לימוד פנימיות התורה. הנושא הזה הוא נושא בעייתי מאוד. כי יש אנשים שלא מבינים מה זה אומר. ודיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שחושבים שבזה שיצטטו כל מיני סיסמאות של גיבובי מילים לא מובנים, ויחלקו עיתונים בתחנות דלק, חושבים שבזה יפתרו את בעיית עם ישראל. והלוואי שזה המצחיק. אבל יש לזה מקורות. אבל כמובן צריך ללמוד מה כתוב. רק כמה מקורות, אחד בזוהר, אחד בגרם ואחד ברב קוק. תרגום מריה מאמנה, בזכות שעתידים ישראל יתום אילן החיים שהוא ספר הזוהר, יצאו מהגלות ברחמים. טוב, הגרא, הגאולה הזאת לא תהיה אלא, כן, רק על ידי לימוד התורה. ועיקר הגאולה, תליה בלימוד הקבלה. הרב קוק, החוצפה של עקבתא דמשיחא היא מיעוט אור לשם תיקון הכלים. אני מדלג שורה וחצי. ולא החוצפה דעקבתא דמשיחא, אמרנו הרבה פעמים שהחוצפה היא בעצם כביכול שמה את האדם במקום שהוא לא נמצא שם באמת. אז הקדוש ברוך הוא מעורר תכונת חוצפה בתקופה שלנו, כדי לומר לנו, אתם מסוגלים להגיע למקום שאתם חושבים שאתם לא מסוגלים. החוצפן שמה אותנו במקום שכביכול לא החוצפן, לא היינו חושבים שאנחנו ראויים לשם כבר. אחת מהמטרות זה להגיע ללימוד פנימיות, כאילולה, ומה שמורר אותנו לזה זה תכונת החוצפה שלנו, כאילולה זה היינו חושבים שאנחנו לא מתאימים לזה. ולא החוצפה דעקבתא דמשיחא, אומר הרב, לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. כי היינו אומרים, אנחנו עדיין לא ראויים, לא מתאימים, לא שייכים. רק על ידי התעבות ההרגשות שעל ידי החוצפה, שהרגש שלנו נעשה כהה, יהיה אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד. כלומר, סודות התורה. וסוף סוף שהכל ישוב לתיקון הגמור. כמובן, אמרנו וחזרנו ואמרנו עשרות פעמים. בנושא הזה, לכן אני לא מרגיש צורך להאריך בזה, שכשאנחנו מדברים על לימוד הקבלה, לימוד פנימיות התורה, זה לא לימוד של מילים של קבלה. זה לימוד של רעיונות של קבלה. כל תורת הרב, הרב כותב, אין בדברים שלי דבר אחד מדבריי שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש. הרב אומר על המהר"ל, גם הוא על המקובלים יחשב. כלומר, מה שאנחנו לומדים פה כל הזמן זה לימוד פנימיות התורה. אלא פנימיות בצורה שכלית. במילים של חוכמה. לא במילים נסתרות של סוד שאין לנו בהם שום השגה. מקום שחושב שיש לו השגה זאת אשליה מוחלטת. שתביא בסוף לכפירה ולהזיה, כפי שראינו הרבה מאוד פעמים. אז לא נפתח לנושא הזה. אבל האם הגאולה תלויה בלימוד פנימיות התורה, מה שאנחנו קוראים פה, כיתת אמונה? התשובה היא כן. זה מה שאנחנו עושים, משתדלים לעשות פה כל אחד למדרגתו. טוב. הלאה, הציפייה לגאולה. כלומר, הגאולה תלויה בציפייה, אבל כבר ראינו שהציפייה היא כפולה. זה לא רק ציפייה, אני מאמין, אחר כך לא בכל יום שיבוא. אני צופה. אלא אני צופה אקטיבי, אותו התצפיתן שעומד על המגדל ורואה אויב, אז הוא לא אומר אני רואה, הוא עושה מעשה, כמו שכבר ראינו כמה פעמים. אז בואו נקרא לכמה מקורות. 174 למטה, פסיק תרבתי נאמר, גילי מאוד בת ציון, הנה מלכך בא וכו'. זה שנקרא מלך, שעתידו למלוך על דורות הראשונים ועל דורות האחרונים, והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור, מדרש קשה פה. אומר להם, צדיקי עולם, אף על פי שדברי תורה חביבים עליכם, לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. לתורה בישיבה חיכיתם, אבל למלכות מארץ ישראל, לא מספיק. אנחנו עדינים. ילקוט שמעוני. באותה שעה עמדו כולם אבותינו באגודה אחת והיו צועקים ובוכים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אבות העולם, למה אתם בוכים? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, שמא אין חזרה לבנים מגלותם. אמר להם, אל תאמרו כך. כך אומר הקדוש ברוך הוא. יש דור שהוא מצפה למלכותי, כנראה זה טעות, או למלכותו של משיח, מיד הם נגאלים. ציפיית גאולה, ציפיית ישוע.
ציפייה אמיתית, לא ציפייה.
ציפייה כפי מה שדיברנו. ציפייה על מה שדיברנו. ציפייה ברמת ציפית על הישועה, שראינו בעולת ריאה.
אבל איפה ראינו את זה לאורך הדורות, חוץ מדרך?
ראינו, ודאי ראינו. כל הדורות עשו מה זה. הרמב"ן, כל גדולי החכמים עלו לארץ.
זה יחידים, זה גם בתקופה לא של...
כי אז היה מדרגה של יחידים, לא מדרגה של כלל.
והכלל, זהו, איפה הכלל היום אנחנו ראינו שזה קיים?
עלו לארץ. אתה תקום תרחם ציון?
אבל זה לא מתוך הכרה.
לא משנה, אבל למדנו, זה רבי מה וזה רעדה. תפתח רגע את הספר.
כן, אני זוכר את זה. תחילה רגע שיש. אני שואל מאיפה זה בא.
אני עונה, אני מנסה לענות. תפתח רגע את הספר בעמוד.
יש דור.
אין עמוד. אז בואו
נכניס את הציפייה הזאת.
תפתחו רגע את הספר בעמוד הזה. יש כאן שלושה מקורות שהם לא סתם נכתבו פה בעמוד הראשון. כי זה בעצם התמצית של כל הספר. קודם כל, מקור אחד ברבי יהודה הלוי. סוף הספר. גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק. אפילו מעורר אהבה ברמה ההכרתית, ברמה הנפשית הרצונית, ברמה של החלומות והציפיות. קל וחומר ברמה המעשית של עלייה והתיישבות ופיתוח. גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, לארץ ישראל, ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בו תקוותנו. עצם ההתעוררות הליבית, זה כבר קירוב גאולה. יותר עמוק מזה. כלל גדול הוא על פי רבנו, אומר הגר"א, או רבי להמשך לו בשם הגר"א, שכל הדברים שעתידים לבוא בשלמות הגאולה, מתחילים קימה קימה גם בהתחלת. גם להתחלת יש התחלת. התחלת זה התחלת. וכן בניין ירושלים, להתחיל אפילו מאבן אחת. אבן אחת. כלומר, כאן זה כבר פיתוח של רבי יהודה הלוי, זה כבר צריך לעשות משהו מעשי. ולרב קוק נגיע עוד מעט, לקטע השלישי. טוב.
השאלה לא הייתה זאת.
מה הייתה השאלה?
השאלה הייתה שכאן אומר הקדוש ברוך הוא לעבוד. יש דור שמצפה למלכותו, מיד הם נגלים. נכון. אבל הדור בעצמו לא ציפה.
השאלה מה זה מלכותו? בשלב הראשון זה הופיע כמלכות בדוד. ציפייה למלכות. אפילו ברמה נחותה, זה מה שלמדנו כל הדרך.
ואת הציפייה הזאת...
אפילו ברמה זה רבי אמה.
זהו, הקדוש ברוך
הוא... והגאולה תהיה בעיר ליבות, בני אדם. הגר"א, אור החיים. הגר"א יראה עלינו רוח ממרום. בהתחלה זה ילבש צורה חילונית.
בגלל זה גם האבות לא ראו את זה? כי זה הקדוש ברוך הוא פועל את זה?
לא הייתי אומר שהאבות לא ראו.
כי בגלל זה הם בוכים?
אני לא הייתי אומר שהאבות לא ראו. אני הייתי מתמקד יותר על הספר. הרי שצריכים לימוד, זה לא עכשיו. להגיד שהאבות לא ראו שבציפיית הישועה תלויה הישועה?
להדגיש את זה שזה הקדוש ברוך הוא פועל?
טוב. בואו תראו רגע, אולי זה יתחדד. יש כאן עוד מדרש אחד. מדרש תהילים, רבי שמעון בר יוחאי. תני רבי שמעון בר יוחאי, משל לאחד, שהיה מכה את בנו. הבן היה מוכה, ולא היה יודע הבן על מה הוא מוכה. נורא, זה מצב נורא. אבא מכה את בנו, והבן לא יודע על מה הוא מכה אותו. אתה מכיר דבר כזה? ראית פעם דבר כזה? החדשות של היום, כן. של אתמול ושל היום.
בולדוג.
איזה בולדוג? אני מדבר על שדרות. אבל למה צריך בולדוג? בוא נראה מה קורה. האבא מכה את בניו, והבנים לא יודעים על מה הוא מכה. אנחנו בנמשל. האבא ריבונו של עולם, מכה את הבנים, הכאות ביטחוניות, כלכליות, חברתיות, צערנו הרב, שואה נורא, מלחמות, כישלונות, ולא מבינים, הבן לא מבין, על מה מכים אותו? הרב ביגון אומר, יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר כזה. משל לאחד שהמכה את בנו, ולא היה יודע הבן על מה הוא מוקה. נורא. ואבא ממשיך להקות. והבן לא מזהה על מה הסיבה, וכל פעם מנסה למצוא פתרון. כי הוא, מזהה, הוא חושב סיבה אחרת. לא מזהה את הסיבה. לאחר שהיכהו, אמר לו, האבא לבן, לך ועשה את דבר פלוני שציוויתיך היום כמה ימים ולא ישגחת בי. מה, אתה לא קולט? כמה פעמים צריך להגיד לך מה אני מצפה ממך? כך, כל אותן אלפים שנפלו במלחמה בימי דוד, תראו, זה מדרש קשה, רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי שמעון, לא נפלו אלא על שלא תבעו בינן בית המקדש. לא ציפו לגאולה. הייתי אומר את זה במילים של היום. נתקעו בכותל ביום ירושלים. הגענו לכותל. רגע, מה עם הר הבית? רגע, גם. בעדינות. אמרנו, הר הבית זה הוד. הנצח, ניצחון, מאבק, זה ירושלים. נכון. אבל עצם התביעה ההכרתית, הרצונית, החלומית, השאיפה, המגמה, לשם שואפים. אנחנו לא מרוצים מזה שהגענו רק עד הכותל. זה התחלת חשובה מאוד. ברור. האם צריך באופן מעשי לעשות מעשים? זה נושא אחר שדיברנו עליו בשיעור אחר. אבל כל אותם אלפים שנפלו במלחמה בימי דוד, על מה נפלו? מסירות נפש הייתה, יצאו למלחמה. אבל מה נפלו? שלא תבעו בינן בית המקדש, אומר רבי שמעון. ולא דברים קל וחומר. ומה אם אלו בימי דוד? שלא היה בית המקדש ביניהם, הרי אז עוד לא היה בכלל בית מקדש. רק בימי שלמה. ולא נחרב בימיהם, לא היה ולא נחרב, נעשה להם כך. ונענשו על שלא תבעו אותו. אנו, שחרב בימינו, ואין אנו מתאבלים עליו, ולא נבקש רחמים. על אחת כמה וכמה. לפיכך התקינו חסידים הראשונים שיהיו מתפללים שלוש תפילות בכל יום. והתקינו בו, אנא רחום ברחמך הרבים, השב שכנתך לציון וסדרה עבודה לירושלים. ותקנו בו לירושלים ברכה בפני עצמה בתפילה ובברכת המזון. כדי לא לשכוח את הציפייה הזאת, את התביעה הזאת. מדרש תהילים. שהמדרש תהילים הזה מופיע בהרבה ספרים. ראיתי זה בכמה ספרים, נקרא להם עם שיטות קצת אחרות מהשיטה שאנחנו לומדים כאן. כי זה מאוד קל להתעלות במה שנקרא עכשיו. שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה, קיווינו לו ויושיענו. אומר שם המדרש בתהילים, אין ביד ישראל אלא הכיווי. כדאי אין לגאולה בשכר הכיווי. מספיק לקוות, לצפות, לחלום. אבל זה לא מספיק, כי למדנו הרי שצריך לעשות ציפיית ישועה. אתם זוכרים את זה בעולת ראייה. אולי עוד שני מקורות. החפץ חיים. ועל כן, 176 למעלה, ועל כן מצאתי חובה לנפשי להאריך לפני הכל את אמיתת העניין, שעד רבה בזמננו יותר קרוב לצפות לישועה. ואחידה, אמרו באלקוט תהילים שקראנו מקודם, אפילו אין בישראל, אין ביד ישראל אלא הכיווי, כדאי אם לגאולה בשכר הכיווי. אבל כבר ראינו, בעולת ראייה, שתי ציפיות. ציפייה מחשבתית, פסיבית, וציפייה מעשית אקטיבית. אין שום סתירה? לא צריך לחזור על זה. בסדר? אוקיי. ועוד נקודה אחרונה בפרק הזה, שדילנו עליה מקודם, אחדות ישראל. מה זה תפייה? טוב, זה נושא בפני עצמו. עד לאן מגיעה התפייה? אם זה רק ברמת ההכרה, למשל, החפץ חיים אמר, צריך להקים ישיבה לכהנים. לא יכול להיות שבני המקדש וכהנים לא ידעו מה לעבוד. מה לעשות? ככה כמה, עטרת ירושלים, תורת כהנים, עטרת כהנים. ישיבה של כהנים, שלומדים מזבחים, מנחות. תחשוב מחר יבנה המקדש, כהנים מגיעים לבית המקדש, רגע, מה עושים עכשיו? למדנו בבא בתרא, זה מה שלמדו בישיבות, אמרנו מה נעשה? אמר חפץ חיים? חפץ חיים. כהן. אמר לרב קוק, הכהן. להקים ישיבה של כהנים, הגיע הזמן. יש, לא אולי ברמה שצריכה להיות, אבל יש.
יש את נו.
אנחנו מתפזרים ואין לנו הרבה זמן. בואו נתקדם. רבותיי, אני מסכים שאנחנו רוצים כאן לגעת בהרבה נקודות, אבל אני חושב, מכל מה שלמדנו, אנחנו מבינים את העיקר. תפילה זה לא טוב, עכשיו אני אתפלל וזהו. צדקה זה לא אני אתן צדקה וזהו. כיווי זה לא אני אקווה וזהו. לימוד פנימיות זה לא טוב, נקרא איזה כמה מאמרים בחוק ישראל מהזוהר וזהו. זה לא זה. זה מהלך הרבה יותר כולל, הרבה יותר עמוק, מהלך כלל ישראלי, שיש לו צדדים רוחניים מעשיים, יש לו צדדים רוחניים מופשטים. בסדר? שבשורש כל זה, כמובן, אחדות ישראל. בואו נקרא כמה מקורות לעניין הזה, מקורות חשובים. מדרש תנחום ה-170. כי תקרא ואליר להילחם עליה. ראה כמה גדול כוח השלום, שאפילו לסונאים אמר הקדוש ברוך הוא לפתוח להם לשלום. אמר רבי אלעזר הכפר, ברבי, גדול כוח השלום, שבשעה שישראל עושים חבורה אחת, אפילו עבודת כוכבים ביניהם, אין מידת הדין נוגעת בהם. שנאמר, חבור הצווים אפרים, הצווים, לשון עבודה זרה, אבל כשהם מחוברים, חבור, אנחנו. בראשית רבה מדרש שכולנו מכירים, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מהם לא נשארה פלטה. דור המבול, ולא דור הפלגה נשארה מהם פלטה. מה ההבדל ביניהם? אלא דור המבול, על ידי שהיו שטופים בגזל, לפיכך לא נשארה מהם פלטה. גזל זה אנטיתזה לחיבור בין האנשים. אבל אלו, דור הפלגה, על ידי שהיו אוהבים זה לזה, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, לפיכך נשאר מהם פלטה. המדרש הבא אולי עוד יותר חריף. ילקוט שמעוני, לא זה התכוונתי, סליחה, במדבר רבה, יותר חריף. תראו את המדרש הזה. המדרש הזה צריכים לחנך ילדים על המדרש הזה. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, תינוקות שהיו בימי דוד, עד שלא טעמו טעם חטא, תראו מה זה. עוד לא הגיעו לטעם חטא. מאיזה גיל זה טעם חטא? מתי אדם יכול לטעום את הטעם של החטא, ליהנות מלחתו? באיזה גיל זה? 10? 15? 18? היו יודעים לדרוש את התורה ממתת פנים תמם, ממתת פנים טהור. כל דבר מן התורה ידעו 49 צדדים לתאר, 49 צדדים לתאמה. תינוקות, שלא תאמו טעם חטא עדיין בכלל. ואף על פי שהיו במדרגה, מדרגת נקרא לזה לימוד כזאת, ואחר כל השבח הזה, יוצאים למלחמה ונופלים. יוצאים למלחמה ומפסידים. ודורו של אחאב, סליחה, למה? על ידי שהיו בהם דילטורים. זאת הנקודה. היו ביניהם מלשינים. הלשינו אחד את השני, אחד על השני. לא היו מחוברים.
מה זה הלשנה?
הנקודה, לא היו מחוברים אחד לשני. היו מדברים אחרי הגב וכו'. לא רק הלשנה על האויב, הלשנה בתוך המשפחה. אבל דורו של אחאב, כולו עובד עבודת כוכבים היו. למדנו, במי? מי יסור המלחמה? אחאב חשב, אני עובד עבודה זרה, אני ראוי להיות הרמטכ"ל, כמו שראינו. דורו של אחאב כולו עובד עבודת כוכבים היו, והיו יוצאים למלחמה ומנצחים. איך יכול להיות? ועל ידי שלא היה בהם דילטורים, יוצאים למלחמה ונוצחים. היו מאוחדים. עד לאן זה מגיע? רק עוד משפט אחד, מסכת יומא, כולנו מכירים בעל פה וגם את הגמרא. בירושלמי על זה. מקדש ראשון מפני מחריו, מפני ג' דברים שהיו בו. אבל מקדש שני מפני מחריו, מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך שיש כולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. אומר הירושלמי, כל דור שנבנה בימיו, מעלין עליו כאילו החריבו. אם אנחנו חיים בדור שעדיין לא נבנה המקדש, זה מראה שעדיין לא תיקנו את הטעות של שנאת חינם. אורות הקודש, כידוע. ילקוט שמעוני למטה, וכן אתה מוצא שני ישראל נגלים עד שיעשו אגודה אחת. אגודה אחת זה לא אומר שאנחנו מסכימים על הכל, אבל זה אומר שאנחנו מחוברים אחד לשני. וכן המהר"ל, ולעתיד תהיה הגאולה גם כן על ידי שניים. האחד הוא המלך המשיח, שאמור בעיקר לפעול כלפי חוץ. המלך המשיח עתיד להילחם מלחמות, ואליהו הנביא, שעתיד בעיקר לפעול כלפי פנים. והשני אליהו שלא יהיה עניינו, אלא לחבר את ישראל אחד לשני. ישיב לבבות. על בנים ולבנים על אבותם. שלא יעניינו רק לחבר, לקשר, לסדר את ישראל, הכל בחיבור אחד. תמיד הגאולה, אמרנו, תמיד הגאולה שניים. תמיד א' ומ', אהרון ומשה, אסתר ומרדכי, אליהו ומשיח. אות א' מחברת אותנו. אהרון, אוהב שלום, רודף שלום וכו'. אסתר, לך נוסע את כל היהודים. אסתר. אליהו השיב לאבות על בנים וכו'. ומן זה כנגד אומות העולם. משה רבנו כנגד פרעה. מרדכי כנגד המן. ומשיח? הלכות מלאכים ומלחמותיהם. טוב, יש דברים יותר עמוקים מה שאמרתי כרגע. למה זה א' וזה מן? יכול לדעת צריך להיות הפוך. כי מי שמחבר זה ארבע רוחות שמיים. זה צריך להיות מן, דווקא. טוב, נעזור. אומר בעל אמא בני שמחה, על כן הרימה קולי אל בני דורנו אשר עברו בכור הברזל והשואה. ואין חזון ואין סבר לאיזה תרופה למכותינו. ננסה נח הפעם לקיים את דברי חז"ל כפשוטם, שהודיעו אותנו פעמים אין מספר, שכל תקוותנו היא רק באופן שנתאחד באחדות גמורה בלי פירוד. אחדות זה לא אומר שכולם מסכימים, אבל אחדות זה אומר שנקודת המוצא למחלוקת היא אהבה. ואז נראה אמיתת דבריהם, כי נשיג את המטרה שאנו חפצים ונזכה לישועה האמיתית בעזר הבורא. אורות הקודש המפורסם משבט נבטים בערך, ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. טוב, יש הרבה מה להעיר בפרק הזה, אבל את הכיוון הכללי אני חושב אנחנו מבינים. הכלליות, בדיוק. הנקודת המוצא היא הכלל, בדיוק. טוב, ודבר אחרון.
קצת קשה העניין אחדות ישראל, זאת אומרת, היום דווקא אנחנו רואים שדווקא יש איזה מין ירידה בערבות ההדדית, שאולי נסתכל בצורה יותר אמונית, זה נובע דווקא מתוך חוסר קישור לעניין של תורה ומצוות. זאת אומרת, העניין הזה של לעשות לביתך, ורואים את זה בכל מקום, וזה היה קיים באוכלוסייה הכללית, אבל אולי אפשר להגיד שאם אין תורה גם אין דרך עץ, כבר אין את הערבות ההדדית.
תרשה לי להיות רגע מאוד פרקטי, ואני לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא, באמת, לא מנסה להיות המזכירה, אבל אני חושב שכל אדם שקרא קצת סיפורים על כל מה שהיה במלחמה האחרונה בלבנון, יודע שאחד הדברים ששמרו עלינו והגענו למקום שהגענו עם כל הכישלונות והבעיות, אבל זה שהמצב לא היה הרבה יותר חמור, זה כל הערבות ההדדית שהייתה בתוך צה"ל ובעם ישראל בכלל. כי אם זה לא היה, אי אפשר יותר לדעת לאן היינו מגיעים חס ושלום. אולי אין לא היינו מגיעים.
אולי כן צריך להגיד שהחלקים היותר פנימיים יוצאים בזמן של מלחמה, זה יוצא כל הפנימיות של היהודים.
נכון, ואז זה אחדות.
אתה צודק. נועד ששוחרר על הכביש תלת.
נכון, אבל זה יוצא דופן. בעצם זה שהחברה הישראלית מתעוררת מזה ומבוהלת מזה, זה דבר גדול. בעצם זה שאנחנו אדישים למה שקורה בסדרות זה בעיה.
וזה הרד הגשם
את אני לא מסתירה, אני לא מראה. לא, אבל בוא נחשוב רגע, גילויי האחדות שהיו במלחמה האחרונה זה פילי. אחד הדברים ששמרו על עם ישראל, תחשבו כמה רקטות, כמה פגזים נפלו, וסך הכל המצב היצר יכול להיות הרבה יותר חמור. עם כל הביקורת הצודקת מאוד. זו נקודת אחדות האומה היא נקודה מאוד חשובה, ולפעמים, אני עוד פעם, אני לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא, אבל כנראה, זה מה שאנחנו לומדים מחז"ל, כנראה בנקודות זמן היסטוריות, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום חושב שאנחנו כלפי חוץ נראים לעצמנו כמתפרקים, כמפורדים, כמחולקים, אסור לשכוח שהרקע למלחמת לבנון הייתה תוכנית הנקראת ההתכנסות, וההתכנסות הזאת היא איזושהי תוכנית שהייתה אמורה חס ושלום לפלג את העם אחרי חורבן גוש קטיף, בצפון שומרון, ואז כביכול התעוררה איזה מין אווירה כזאת בחברה הישראלית של פירוק ופיצול ופירוד חמור מאוד. אסור לשכוח, לפני מלחמת לבנון התוכנית הזאת הייתה על הפרק, על זה נבחר ראש ממשלה. על זה קמה מפלגה. יש מאין. בדרך לעין בעזרת השם. על זה קמה מפלגה, על התוכנית הזאת שנקראת התכנסות, שהמגמה שלה הייתה לפורר את עם ישראל. לפרק אותנו. לא הספיקו שקטי והמונה. עכשיו צריך לפרק לגמרי את כל ישע. איזה שסע בחברה הישראלית היכול להיבנה, להיווצר מהדבר הזה חזו שלום. והנה הקרב החוב, אני לא מזכירה. אבל הנה הקדוש ברוך הוא כפה לנו מלחמה כדי לגלות עד כמה אנחנו מאוחדים. ומי שחשב חס ושלום לגרש, ומי שחס ושלום חשש להיות מגורש, שניהם נלחמים באותו מקום ואחד עושה את החיים של השני. ואת זה כל עם ישראל רואה. והנה התוכנית הזאת ירדה מהפרק. אסור לשכוח את החשבון הכללי הזה, אנחנו לא המזכירה. אבל אי אפשר שלא לראות את זה, לפחות בעיניים טבעיות. אז כנראה שכשהקדוש ברוך הוא מזהה שיש מצבים היסטוריים שבהם נראה לנו שאנחנו מפורדים ומפורקים חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, לפעמים על ידי מלחמה, לא עלינו, לנקודות אחדותיות מאוד. אולי גם הימים הקרובים, הימים האלה, זה גם כנראה איזושהי נקודה שקשורה לעניין הזה. שפה איזה ועדה, ופה איזה מסקנות, ופה איזה... נראה שהכל... טוב, עכשיו צריך לחבר אותם לכוחות. זמננו קצת הצטמצם, אז עוד מעט מסדר. פרק אחרון, רבותיי. אני מרשה לעצמי עוד שתי דקות. גאולה שלישית אין לה הפסק. זה הפרק האחרון. כלומר, אחרי שאנחנו למדנו מה נקרא גאולה, מה הם השלבים של הגאולה, מהו הסדר של הופעת הגאולה, שאנחנו מבינים כשאנחנו נראה מילה שנקראת גאולה, הכוונה לא משיח בן דוד, בית מדרש שיורד מן השמיים וכו', אלא כל הסדר השלם שהוא מתחיל בסדרים של התחלת וכו'. מדרש תנחומה, אני קורא עכשיו בריצה מהירה כמה מקורות. 190 אצלי. מסורת אגדה, מסורת אגדה, היא אומר המדרש בתנחומה, שאין ירושלים נבנית עד שהתכנסו הגלויות. ואם אומר לך האדם שכבר נתקבצו הגלויות ולא נבנית ירושלים, אל תאמין. מה נאמר היום ברוך השם? למה? שכך כתוב, בונה ירושלים השם ואחר כך נתחיל ישראל לכנס. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא כבר נבנית ירושלים וחרבה? אמר להם, על ידי אבונותיכם חרבה וגליתם מתוכה, אבל לעתיד לבוא אני בונה אותה. מה לנו יותר מבניין ירושלים היום ברוך השם? איפה היא מתחילה, איפה היא מסתיימת? אי אפשר לזהות. איפה ירושלים מתחילה? בקסטל, במבשרת, איפה היא מסתיימת? פילי פלאות. אבל לעתיד לבוא אני בונה אותה ואיני הורס אותה לעולם. מדרש תנחומה, מקור הבא, והשלישית, יוותר בה, שאין מתיישבים בארצם אלא בגאולה השלישית. גאולה ראשונה זו גאולת מצרים, גאולה שנייה זו גאולת עזרא. השלישית, אין לה הפסק. ברגע שהיא תתחיל, על פי כל הסימנים שראינו, היא ממשיכה. למרות שיכולות להיות נסיגות נקודתיות, לא אמרנו שלא. נסיגות נקודתיות ביחס להתיישבות, נסיגות נקודתיות שהן תוצאה של זרע בהמה ביחס לתרבות, להשקפה וכו'. נסיגות יכולות להיות. אבל האם יכול להיות חס ושלום, מציאות כזאת שמדינת ישראל נסגרת וחוזרים לגלות, כמו שחשבו לפני מלחמת ששת הימים, מי האחרון שחבא את האור? זה לא. חס ושלום, זה לא יהיה. לא יקום ולא יהיה. מלחמת ששת הימים יהיה הראיה. שגם במצב היסטורי, שחששו לזה בצורה אמיתית, אובייקטיבית, הקדוש ברוך הוא לא יאפשר דבר כזה. לא רק שלא יאפשר, אלא הביא אותנו פנימה. יש אבל ירושלים. מחילתה, התשועות שעברו היו אחריהם שיעבוד. אבל התשועה עתידה להיות אחריה, אין אחריה שיעבוד. וכן המלך הערבי שראינו פסיקתא רבתי, תראו רק את המשפט האחרון, ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. כי גאולה ראשונה היה לכם צר ושיעבוד מלכויות אחריה. אבל גאולה אחרונה אין לכם צר ושיעבוד מלכויות אחריה. רבנו בכי בפורשו לתורה, אין עיקר יישובם של ישראל בארץ ישראל בשני המקדשים שעברו, כי לזה הייתה גלות. כי אם בגאולה האחרונה שאין אחרי הגלות. וישראל אין להם שלמות בכל הזמנים, כי אם בגאולה האחרונה שאין אחרי הגלות. המהר"ל נצח ישראל, אני קורא רק את הקטע האחרון. אבל הגאולה האחרונה, שהיא גאולה נצחית ובלי שינוי כלל, רק תמיד קיים, ולכן לא יהיה לדבר זה חיפזון. כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה, וירא שמא יעבור הזמן. לקח ממהר מעשיו, אבל דבר שאינו לשעה, אינו ממהר. זה דבריו הנפלאים של הרב קוק, שמופיעים בתחילת הספר, נקרא מכאן 191. אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו בכלל, ובארץ ישראל בפרט, הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. זרע בהמה, זרע אדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו, ויוצאו בפנים חדשות. כביכול זה נבלע, אבל זה עכשיו מתרקם לחיים חדשים. כל מה שלמדנו, מקוטנות הרבה בכמותן כלפי חוץ, אבל רעננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה באיכותן. איננו קרואים לעולם חדש מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה שתעלה בחוסנה על כל התקופות הגדולות, גדולות הערך שקדמו לה. הרבה יותר מימי שלמה. מאמין הוא העם כולו, הנה המשפט שלנו, שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחילת שלפנינו. אנחנו לא סתם מאמינים, יש לנו מקורות לזה. ואמונתו העמוקה הזאת, שאין גלות אחרי הגאולה הזאת, היא בעצמה רז קיומו היא. סוד השם נגלה במלאכו ההיסטורי, והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה, את כל ייחודי מאורותיה עד הדור האחרון, דור צופה לישועה קרובה. טוב, ואידך זיל גמור, אשרנו מטוב חלקנו, שסיימנו באיזושהי מדרגה לפחות את הנושא הראשון שנקרא ישראל. עד היום למדנו מילה אחת, ישראל. וזה גם ככה בראשי פרקים. טוב, חזקו ומצאו רבותיי, ביום ראשון מתחילים תורה. הספרים האלה, מי שלקח ספר, נא להחזיר לי, צריכים להיות 10 ימים לתורה.